רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים תוכנה בחסות Wix Engineering, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות של Wix Engineering, שם תוכלו לשמוע רעיונות מרתקים עם אנשי הפיתוח של Wix על תובנות מעניינות, קוד פתוח, תרבות של מפתחים ואתגרי הפיתוח עמם מתמודדים המפתחים בחברה.
עושים תוכנה.
טוב, אז שנת 2017, בלק פריידי בחברת סירס, אחת מחברות הקמעונאות הגדולות בארצות הברית. העובדים יושבים מול המסכים ועוברים על הנתונים, הם מגלים שהאלגוריתם ההמלצה יכול לעבוד יותר טוב, משוכנעים שזה יעלה את הקונברז'ן, את ההמרה של המחירות. בהחלטה אמיצה, הם משפצרים את האלגוריתם ודוחפים אותו לפרודקשן. עכשיו, האם זאת הייתה החלטה נכונה? איך זה יסתדר?
וואלה, אתה יודע מה? יש לי נראה לי תשובה על איך זה יסתדר. במקרה, אני לא יודע איך חשבתי על זה, על הדרך יש פה את שני רבה, אלן שני.
שלום.
שהוא במקרה היה, עכשיו, היום הוא כבר בסטארט-אפ והכל, שעוד נדבר על זה, אבל הוא היה VPR&D בסירס, בדיוק בתקופה הזאת. אז אולי ככה נשמע את הסיפור הזה ועוד כל מיני דברים מסביב.
יאללה.
אולי גם נעטוף את זה לאיזה פרק על CICD?
כן?
יאללה. יאללה, בוא נעשה את זה. תן לנו עוד רגע, קודם כל מי אתה ככה לפני שנתחיל עם ה-CICD וכל העניינים מסביב?
אז אני שני רבה. בתפקיד הנוכחי אני CTO בסטארט-אפ קטן של 2-3 אנשים. מתעסקים עם לייב וידאו סטרימינג וסושיאל אינפלואנסרס.
איך קוראים לו?
לולה, לולה טיווי. אתם אותי תשמעו על זה. לפני הסטארט-אפ את זה התחלתי בשבעה חודשים האחרונים, הייתי VPR&D בסירס ישראל, כמו שסיפרת. בעצם בשלוש שנים האחרונות זה מה שביצעתי כתפקיד, אבל לסירס הגעתי עוד הרבה לפני זה, זאת אומרת, התחלנו את החברה, אני הצטרפתי לחברה כשהיינו 20 איש, וגדלנו להיות קרוב ל-150, ובסוף התקופה ניהלתי משהו כמו 70 איש. ולפני סירס, הייתי גם בחיל אוויר, 180, או מה שנקרא היום אופק, יחידת אופק.
כן, אגב, גילוי נאות, היינו, שאני ואני היינו באופק ביחד, אני כמובן הרבה יותר צעיר, אני הגעתי ב-2006, נראה לי לאופק, אתה כנראה הרבה לפני ככה.
אבל לא זוכר את השנים.
קצת לפני. עד כדי כך. וזהו, ואני זוכר ככה, עובדה מעניינת על שני שאני זוכר ממנו, יש הרבה דברים ואתם תשמעו את זה ככה בסיפור, אבל כשהייתי נוסע ברכבת, לפעמים חזרה לראשון לציון, ולפעמים ראיתי את שני, תמיד הוא היה קורא ספרים, ספרים טכניים, כל הזמן, הלוך, בחזור, היה כל פעם ספר אחר. זה היה איזה קטע.
מגניב, איזה נכון. ספרים, למשל, Java for Rabbits?
לא, פחות, מאוד. מאוד על פיתוח תוכנה, מאוד על לידרשיפ, הרבה על כל מיני מנטל מודלס ותהליכים שמשתנים, תהליכים בחברות. אני מאוד אוהב לקרוא על, בכלל על חברות אחרות, זאת אומרת כהשוואה. אבל מאוד טכני, זה בדרך כלל לא היה ספרי קריאה.
כן, מעניין.
מגניב. זהו, בטח ככה אם מישהו שומע אותנו עכשיו בפודקאסט ברכבת, אז לא לקרוא ספר, אנחנו רוצים שתקשיבו קודם לנו, סבבה? טוב, אז בואו רגע נתחיל. אמרנו פה שני שהתקנתם בבלק פריידי, כאילו, התקנתם אשכרה שינוי באלגוריתם בבלק פריידי, ויצאתם מזה בשלום, אפשר להגיד.
כן, זאת אומרת, לא לקחנו סיכון, זה לא סיכון כמו שסיפרו את זה, מן הסתם אתה מכין את עצמך לפני כן, אבל כן, אני חושב שזה בימינו קצת אבסורד, לא לקחת את היום הכי חשוב בשנה ולהגיד, לא, אני עושה פריז חודש לפני, זאת אומרת, בעולם של לין ופיתוח מהיר, בסדר? אם קרה משהו בחודש האחרון, השתנה טרנד של יוזרים, אתה מגלה דאטה חדש, יש לך באגים. עדיף שלאנשים יהיה את הכוח ואת היכולת לשנות את זה, כשצריך לשנות את זה.
אתה יודע מחברים, חברות אחרות, בבלק פריידי, מה הם עושים לפני זה?
כן, מן הסתם.
מה הם עושים? למי שאין, נגיד, סתם תהליך CICD שכמובן ייכנס לזה, אל דאגה?
כמו שתיארתם, הרבה אנשים עושים code freeze, מאוד פשוט, עושים cherry pick לתיקונים, זאת אומרת, יש bug קריטי בפרודקשן, בוא נעשה לו cherry pick ונתקין רק אותו, וכמובן נעשה עליו טסטינג, והמנג'מנט בדרך כלל מאוד מעורב.
כמה זמן לפני הם עושים את הקוד פריז הזה, בממוצע?
זה מאוד תלוי, קשה לענות על זה.
זה יכול להגיע לחודש?
זה יכול להגיע לחודש, חודשיים, כן.
כלומר, חודש לפני הבלק פריידיי, אני לא מעיז לגעת בכלום, אפילו אם גיליתי משהו שיעלה את הקונברז'ן של ההכנסות שלי פי 200.
זה לגמרי ההולי גרייל, זאת אומרת, בהולי גרייל שלנו, אנחנו רוצים להגיע למצב שאתה עובד בחגים, אתה יודע, כמעט כמו ביום רגיל, בסדר? יש דברים שאפשר לדבר עליהם שאולי לא נעשה, לא ניקח סיכונים, לא נחליף תשתית יום לפני הבלק פריידיי או הסייבר מנדיי, דרך אגב שזה כאילו אחד הימים, או היום היותר עמוס בשנה. אז את התשתית לא נחליף בימים או בשבועות שלפני, אבל כאילו את כל שאר הדברים שאתה עושה ביום יום, אין סיבה לא להמשיך אותם, בטח אם המטרה שלהם, המטרה העסקית שלהם היא להעלות קונברז'ן או לשפר נקודות שגילית בשבוע או בחודש האחרון.
מעולה. תראה, אנשים עכשיו מקשיבים, ואנשים אומרים, אוקיי, כאילו, סירס, חברה גדולה, עם הרבה כסף, הרבה עובדים, התקינו בבלק פריידיי, הם רצים כבר הרבה זמן, יש שם אנשים אולי ככה איכותיים שכבר מכירים את זה, אבל וואלה, אני אולי סטארט-אפ קטן שמתחיל ואין לי זמן לזה, אני אולי חברה קצת יותר קטנה עם 15 עובדים שצריכים לרוץ, יש לנו מלא פיצ'רים, לקוחות, אין לנו זמן לדבר הזה. אני חברה גדולה שכבר לא פיתחנו את ה-CICD, כבר יש לנו מערכת ענקית, ועכשיו לעשות את זה אחורה זה וחד כאב ראש. אז בוא רגע נחזור לתחילת הסיפור שלך, או לפעם הראשונה שבה אתה נתקלת בצורך להתחיל לעבוד עם CICD, שאולי נתחיל גם בהסבר מה זה.
כן.
תן לנו אולי, תודה, בוא נתחיל בהסבר, נראה לי זה משהו נכון. ככה אנשים שומעים CICD, מה זה כל אות, מה זה אומר?
בגדול, כשאנחנו מדברים על continuous delivery, זה היכולת להתקין בפרודקשן מתי שאנחנו רוצים. למען האמת, הרבה פעמים באנגלית קוראים לזה rapidly and safely. בסדר, התקנה בפרודקשן מתי שאנחנו רוצים, כשבעצם מעל continuous delivery מגיע מושג נוסף שנקרא continuous deployment, שזה בעצם מוסיף את הנקודה של ללא התערבות. אוקיי? שזה בעצם אומר, אוקיי, אם את ה-delivery, מה שנקרא, יש לי releasable master או releasable trunk, בעצם המאסטר שלי בכל רגע נתון מוכן לשחרור, אבל החלטתי האם להתקין או לא להתקין, כשאתה עובר מ-continuous delivery ל-continuous deployment, אתה בעצם גם את זה עושה אוטומטית, זאת אומרת, אתה לא מבצע את ההחלטה, ומשהו מתקין עבורך. אז זה בגדול שני המושגים שמסתובבים בעולם ושומעים אותם.
שבעצם המאסטר זה בעצם ברפוזיטורי שלך, נגיד בגיט.
כן, בוא נחשוב על זה בצורה מאוד פשוטה, אם אנחנו עובדים עכשיו שלושתנו בחברה, ואני סיימתי פיצ'ר, בסטארט-אפ קטן אני עושה קומיט לפיצ'ר שלי, למאסטר, שאני עבדתי בפיצ'ר ברנץ' עבדתי על המאסטר, לא עלינו, עושה קומיט, והדבר הזה מותקן בפרודקשן, נכון? נשמע טבעי.
נשמע טבעי, לא פשוט להגיע לשם.
בחברה של אם אני ואתה עובדים, או שלושה אנשים עובדים, זה כנראה מה שקורה.
נכון, במיוחד לפני שיש נגיד גם אולי לקוחות.
כן, וגם מאוד קל לתקשר, זאת אומרת, עשיתי ככה, יש קונפליקט, בוא נפתור אותו. מן הסתם שאתה גדל, הדבר הזה, אם אמרנו, באחד זה מאוד קל, בשתיים זה מתחיל להיות קשה יותר, בשלוש זה קשה יותר, כשאתה עולה ל-20 ו-30, זה מתחיל להסתבך יותר, ואז צריך הרבה תקשורת. צצים כל מיני משרות כמו configuration management, release manager, אנשים שאמורים בעצם לעזור לך לחבר את כל הקומפוננטות האלה לעבוד ביחד בפרודקשן. ואני חושב שבסוף כאילו כשאנחנו חושבים על המנטל מודל החדש, אנחנו צריכים לחשוב על automate yourself out. בסדר? בעצם, אם לפני זה, כשהיינו שלושתנו, אז עשיתי commit למאסטר והתקנתי אותו ידנית בפרודקשן, אז עכשיו אני אומר שנייה, אם אנחנו עובדים שלושתנו, למה שלא אני אתקין אותו, יעשה commit למאסטר והוא יתקין את עצמו בפרודקשן? לא כזה מסובך היום, יש לא מעט כלים שעושים את זה. או, אתה יודע, או שההתקנה לפחות תהיה בכפתור, זאת אומרת, אם דיברנו על continuous delivery ולא deployment. אז יש שני דברים שאפשר להתחיל גם בסטארט-אפ מאוד קטן. דרך אגב, בסטארט-אפ שלי זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עובדים, אני עובד, השותף שלי מקודד, ומדי פעם מגיעים פרילנסרים, אבל מאוד קל להגיד, ברגע שהם מסיים את הפיצ'ר שלהם, אנחנו דוחפים אותו למאסטר, והוא מותקן.
אוקיי, אז בעצם, סבבה, אתם אצלכם, נגיד בסטארט-אפ עכשיו, עובדים, אתם עושים continuous delivery עכשיו, שאתם לוחצים, ויש התקנה, אולי אתם תעברו או עברתם כבר לדיפלוימנט, שזה מותקן אוטומטי אחרי קומיט. באיזה סטק אתם עובדים? כאילו, איזה שפה אולי יש לכם כתובה?
אז יש לנו React, מן הסתם, client side, לא מעט ג'אווה סקריפט מסביב, Node.js, יש לנו גם PHP מאחורה, כחלק מהסרוויסים, that's it, פחות או יותר.
אז כאילו שאתם עושים עכשיו את הלחיצה הזאת, הידנית או תהליך אוטומטי, משהו עוטף את כל הקוד בקליינט, עוטף את כל הקוד בבקאנד, שם אותו באיזה חבילה כלשהי, זורק אותה לאיזה שרת שהוא יודע להתחבר לאתר, מוצר שלכם, איפה שזה לא יושב, ואז אנשים משתמשים בזה כבר בגרסה החדשה. אבל אין את השלב הזה של עכשיו הבדיקה עצמה אולי, של הטסטים, של משהו, האם הפיצ'רים עובדים, נכון? זה חסר עדיין.
אז יש גם את זה.
יש גם את זה.
יש גם את זה. זאת אומרת, 80-20, בסדר? אני לא חושב שאני לא מתיימר לחשוב שבסוף, כן, תמיד אנחנו צריכים לעשות את ה... לשמור על ההיגיון בין כמה מהר צריך להגיע לפרודקט מרקט פיט וכמה מהר הקוד משתנה, לבין האיכות שלו. וכן, יש את הטרייד-אוף תמידית בשיח בינינו, אבל כן, אני חושב שטסטים בסיסיים חייבים להיות, כי בסוף, גם אתה אחרי 7 חודשים קידוד, לא זוכר איפה היית לפני זה, בטח שנוגעים ונכנסים פרילנסרים ויוצאים. אז כן, יש טסטים בצורה מינימלית, זה מאוד מאוד שונה מסירס.
תראו, אני באמת ככה, גם בשיחה עצמה וגם שומע את הדברים, אני מרגיש שבאמת התחלנו לדבר על מושגים, כבר על תהליכים די מהר, אבל אני יודע גם מעצמי, גם הרבה חברים, שהתהליך הזה של להכניס CI/CD וכל מיני אוטומיישן לקוד, שיהיה בילד אוטומטי טסטים ולא צריך לדאוג, המון אנשים, לא הייתי אומר סולדים ממנו, אבל אולי פוחדים ממנו, חוששים ממנו, חושבים שהוא מבזבז אולי זמן, ובגלל הדבר הזה לא נכנסים אליו. אז אולי באמת אני חושב שלפני שבאמת נסביר ונראה על התהליך, אולי נתחיל בכלל למה.
מעולה.
אז מתי, אני אשאל אותך שאני, מתי הפעם הראשונה שבה הבנת, לאורך כל החיים שלך, שבעצם, וואלה, אני צריך עכשיו להתעסק בזה, אני צריך את זה.
האמת שהפעם הראשונה הייתה בצבא, זה קטע מצחיק, כי בצבא אין לך אפשרות להתקין על השרתים ישירות, אין לך גישה אליהם, סתם הכל ממודר, מסווג. אבל הבנו שברגע שאתה מתקין מכונה, זה משהו שיכול לקחת משהו כמו 48 שעות. כי המכונה לא התקינו אותה כבר שנה אחורה, ויש שינוי גרסה, והעמדה שלך אפילו לא קרובה, וגם העמדה טסטינג שלך לא דומה למכונה. וזו הייתה הנקודה ש... אתה יודע, אנחנו בתור מפתחים, אני חושב שכולנו, אם לא, לפחות רובנו, עצלנים, רוצים שהדברים האלה, הדברים הפשוטים האלה יעברו חלק ומהר, כדי שנוכל לחזור לקודד. ובעצם כשהבנו שיש פער מאוד גדול בין, פיתחתי עכשיו 3 חודשים, ואני אמור להתקין את הדבר הזה, אבל למה אני צריך עכשיו לשבת 48 שעות? אני מדבר רק על ההתקנה, אני לא מדבר על זה שאנחנו צריכים לפחות לשבת עוד שבועיים או חודש, כדי לבדוק את מה שכתבנו במשך 3 חודשים, ומי זוכר מה הקוד שהכנסנו לפני 3 חודשים. אז בנקודה הזאת פשוט התחלנו, מן הסתם אנחנו לא יכולים להתקין בפרודקשן ישירות במצב הזה, אבל בנינו לעצמנו מכונה פרודקשן לייק, והתחלנו להזרים לשם כל לילה, אז זה היה nightly builds, היינו מתקינים כל לילה על המכונה, והיינו מאוד מאוד קרובים. בעצם בשלבים האלה הצלחנו להגיע למצב, שמע מצחיק היום בדיעבד, שלא היינו צריכים להישאר את הלילה כדי להתקין את המכונה של פרודקשן. זה היה כאילו, זה היה הווין הכי גדול שלנו. היינו יכולים ללכת באזור 8, אבל לאט לאט זה מן הסתם, אחרי שעשית את זה, זה קצת השתפר.
למה עשיתם את זה דווקא בלילה?
לא, בעיקרון התחלנו את זה בבוקר, כן? לפעמים גם הודענו על השבתה של יומיים כדי... זאת אומרת, זה מאוד תלוי. אבל כן, אתה צריך לבחור את הימים כדי שלא יהיה אירועים מבצעיים וכאלה. אבל השאלה של למה בלילה זה פשוט גלש לשם, אף אחד לא בוחר.
כן, אתה אומר זה פשוט לקח מלא זמן.
כן, התחלת מוקדם ממש בבוקר, לקחת חלון של 48 שעות, וידעת שזה יגיע לשם.
הכאב שלך בעצם היה שלכם, ליתר דיוק, עבדתם כמה חודשים על גרסה, אולי אפילו חילקתם אותה, אני מניח, לספרינטים, איטרציות קצרות.
דרך אגב, לגמרי. חילקנו אותה לאיטרציות, עבדנו מה שנקרא אג'ייל עם ספרינטים קצרים.
אבל בסוף כל איטרציה, מה קורה? מעבירים את זה ל-QA, או שלפעמים המתכנתים עושים QA, שזה מה שהם עוד יותר לא רוצים לפעמים, למשך שבוע, שבועיים, ובעצם בזמן הזה לא מקודדים כלום.
מדויק. גם אם עברת לקודד, יש לך המון קונטקסט סוויצ'ים, כי אם מצאתי בג כאן, ותבדוק אצלך, ואצלי זה לא משתחזר.
כן, cannot reproduce.
אז cannot reproduce, תבדוק שוב פעם. בסדר? אז כן, אז בשלב הזה גם, מן הסתם, כשהתחלנו להתקין, לקחנו הרבה מנואלס, והפכנו אותם לסקריפטים אוטומטיים, ובעצם כתבנו יותר טסטים, גם יוניט, גם אינטגריישן, בזמנו עוד פחות הכרתי לפחות את העולם של סיסטם, גם הכלים היו פחות בנמצא.
תוך כמה זמן בעצם הגעתם למצב, משאתם עובדים איטרציות, סבבים, טסטים שבודקים ידנית, למצב שבו אתם ממש מתקינים גרסה למשתמש, ויכולים להמשיך בינתיים לקודד.
אז בצבא זה לא באמת קרה, זאת אומרת, שמה לא הגעתי, אני לפחות בתקופה שלי, לא הגעתי למצב הזה שאני משחרר גרסה, בצורה חלקה, זה מן הסתם חווינו בסירס, אבל זה תהליך, זה תהליך כמו כל תהליך אחר, שצריך לדעת לעשות אותו בשלבים ולאט, ומן הסתם שינוי מנטלי שקורה גם לא רק אצלך כמפתח, אלא גם אצל המנהלים שלך וגם אצל הפרטנרים שלך. אז אני יכול לספר בדלבר לצורך העניין או בסירס מה ש...
כן, דלבר זה בעצם חברה שלפני שזה נהיה סירס.
נכון.
שהגעת לה אחרי הצבא.
נכון, נכון. אז היינו 20 איש או קצת יותר אפילו כבר בשלב הזה, ובעצם היינו מתקינים פעם בשלושה שבועות. תהליך, אתה מפתח במשך שלושה שבועות, כך נגיד 15 מפתחים או כבר 20 מפתחים, כל אחד דוחף את הקוד שלו, ואז לוקחים שבוע של בדיקות, ובסוף מתקינים בפרודקשן. ומן הסתם, כשהחברה גדלה, אתה מתחיל להרגיש שאוקיי, עשיתי, תיקנתי פיצ'ר קטן ביום הראשון של השלושה שבועות, ואני צריך לקוד עוד שלושה וקצת שבועות, כדי שהדבר הזה יגיע ליוזר אמיתי בפרודקשן. זה כאילו, זה אבסורד, זה הפוך מעולם ה-Lean Development ו-Continuous Learning, ורצינו שהדבר הזה, השינויים הקטנים האלה, יצליחו להגיע לפרודקשן מהר מאוד. אז מן הסתם, דרך אגב, התהליך הזה עבד לחברה, כי הקוד עלה לפרודקשן והוא עבד יציב, ולא היה צריך יותר מדי אוטומציה מסביב לדברים, אבל בעצם עשינו ניסוי קטן. לקחנו חלק מאוד מאוד קטן במערכת, את אותם דפי נחיתה, והחלטנו אותם להתקין ברגע שאנחנו מסיימים. זאת אומרת, בסוף היום, להתקין אותם בפרודקשן, אז הוצאנו אותם קצת מהקוד, ובעצם אפשרנו למפתחים, לצוות מאוד, מאוד קטן, צוות של 4 אנשים, לפתח את העולם של דפי הנחיתה ולעשות אופטימיזציה יום ביומו. כשהדבר הזה קרה, אחד הקסמים שקרו בחברה זה שגם מנהל המוצר וגם המנכ״ל הסתכלו על התהליך ואמרו, וואו, רגע, אפשר לעשות כזה בשאר המערכת? זאת אומרת, כן, יש פה מנהל מוצר שיש לו חלום, למה הוא צריך לחכות 4 שבועות? זאת אומרת, זה בכלל לא מגיע, כשאתה מצליח לשבור את המנטל מודל ולייצר value, לחברה, זה לא מגיע רק כמפתח.
אוקיי, אז תשמע, זה נשמע קצת כמו חלום ורוד כזה, ואני אומר לעצמי, רגע, אם אני עכשיו מתכנת בחברה, נגיד אני עובד עכשיו בסירס, או לא משנה, חברה אחרת, ופתאום באים ואומרים לי, אנחנו רוצים עכשיו לנסות, להתחיל לכתוב טסטים ולעשות אוטומציה ודיפלוימנט ודברים כאלה, אני מרגיש שלא בא לי, אני רוצה אולי קצת לקודד ולעשות את הדברים האלה, לא נתקלת באיזה מיני התנגדויות? כולם אמרו, יאללה, שני, בוא נלך על זה, בוא...
לא, ברור שלא.
נתחיל עם CICD?
אני לא חושב שזה קצת כמו כל תהליך, גם שמעתי בפרק הקודם של סימילר ווב, תהליכים מטבעם ושינויים, דברים שגורמים דעות שונות, בטח אם התרגלת לעשות משהו. אני כן מאמין שבסוף כאנג'ינירס, אנחנו רוצים להתעסק במקצוע שלנו, ולכתוב סקריפט או לכתוב פיצ'ר, זה המקצוע שלנו, אנחנו מאוד... מפתחים הטובים שאני מאמין שהם טובים, הם כאלה שאוהבים לכתוב קוד. בסדר? קוד שיעבוד בשבילנו, ולא שאנחנו נעשה דברים אוטומטית. וכשאתה מסביר את הוואליו, וכשאתה מראה למפתח שהי, עכשיו לא מגיעים אליך מהבחור ההוא שמתקין את פרודקשן, או מהבחור ההוא שבודק, ומסביר לך למה הבאג, ואתה צריך לשחזר אותו, זה מגיע בצורה טבעית. מן הסתם, אני חושב שלפחות בתוך הטרנזישן, יש אנשים שמבינים שהם רוצים לעשות משהו אחר, והם מוצאים להם פתרונות.
מה התגובה הכי קשה, שאם בכלל הייתה כזאת שקיבלת ממישהו של...
יש הרבה...
היית צריך לשכנע אותו עכשיו ממש.
יש המון, יש מי... שמעתי אחד את הפרק עם תגורי, אז מי התגובות של ה-QA של מה יהיה תפקידי בהמשך?
חשבו שישלחו אותם הביתה.
כן. אני רק אגיד בקוריוס ולא ניגע בזה, שאני מאמין אישית ש... יש תפקיד ל-QA, הוא תפקיד אחר למה שהיינו רגילים בשנות ה-80
וה-90.
ודרך מפתחים שהיו, נקרא לזה HTMLיסטים, או אנשים שהיו רגילים לכתוב את ה-client side, שאמרו, רגע, מה זאת אומרת? אני צריך לכתוב עכשיו סלניום שעושה אוטומציה למסך שלי? זה בכלל בלתי אפשרי.
שסלניום זה כלי בעצם, תשתית שמאפשרת לך לכתוב אוטומציה ל-UI.
ואתה צריך להתמודד עם זה, כמו, אתה יודע, חלק, בסוף אני באמת מאמין שכשאתה מביא value, אנשים יודעים לראות את זה ולהעריך את זה, אז בהתחלה מצמידים, מישהו שהוא יותר מומחה בכתיבת טסטים, למישהו שפחות מכיר את זה, ולאט לאט מגדלים לתוך התהליך. זה לא משהו שקורה, אם לא עשית כלום, זה לא משהו שקורה בין לילה. אבל אני גם לא חושב שצריך להגיע כדי להרוויח את הערכים, שאולי לא דיברנו עליהם וצריך להזכיר אותם, אבל כדי להגיע לערכים של continuous deployment, אתה לא חייב לעשות הכל. זאת אומרת, אנחנו לקחים את אותם פייזים שדיברנו עליהם בהתחלה, ונוגעים בכל דבר קצת. שאלת שאלה מקודם על למה CICD, ואז בגדול, כאילו, אם אני צריך לפרק את זה, אז אני אומר ככה, כאילו, בסוף התהליך, הדבר הזה נראה ככה. הטימס הרבה יותר empowered. הם יכולים לבצע שינוי, בדיוק כמו שדיברנו על עצמנו כשלושה אנשים. זאת אומרת, אם אני מסיים משהו, אם אני חשבתי על רעיון, כבן אדם, כצוות קטן, אני לא צריך לחכות לזה שכל החברה תהיה מוכנה לקוד שלי. סיימתי ואני מתקין. דבר שני, אני מוריד errors. אני מוריד בוודאי את המנואל errors, ואני מוריד גם את האוטומטיק errors שקורים רק בסביבה מאוד ספציפית. למה? כי זה כל הזמן רץ. הטסטים שלי, ההתקנות שלי, כל הזמן רצות. בין אם זה בפרודקשן, בין אם זה בפרודקשן לייק. זה מן הסתם מוריד את הסטרס. חשוב להגיד את זה. בשלב של התקנה, לא משנה אם זה לילה או במשך שבוע, יש המון לחץ בשלב החברה. כי יש דדליין להתקין את הגרסה, כי כל החברה מתרכזת. כי בעצם נכון. תחשבו, זה כל הידיים של האנשים נגעו בצלחת הזאת. ועכשיו כשמוצאים בג, זה מאוד מאוד סטרספול. מי מצא את הבג? התפקיד שלי לשמור על פרודקשן, התפקיד שלך הוא להרוס את הפרודקשן.
נכון, זה, יש בזה גם, נראה לי משהו ש... כמה שהוא לא כיף, הקטע הזה שמתקינים ו-QA וזה, זה אולי אמירה קצת מזוכיסטית, אבל יש בזה לפעמים משהו כיף בקטע שכולם מתקינים ואוכלים פיצה ביחד, ויש משברים עד הלילה, וכולם מתחברים כזה יותר, ופתאום ה-CICD לוקח לנו את הדבר הזה.
הוא לוקח לגמרי את הכיף.
את כל הכיף ולהישאר עד הלילה ולטחון.
ודרך אגב, בשורה התחתונה, שוב, אם מדברים רגע על automate yourself out, כשמשהו... בגדול, אם אתה מתאמן על משהו הרבה פעמים, תחשוב על זה בספורט או בכל דבר, practice makes you perfect. בסופו של דבר, כשאתה עושה משהו המון המון פעמים, הוא בסוף יצליח ויעבוד בצורה חלקה. זה נכון גם לסקריפטים כן. שלנו, זה נכון גם להתקנות שלנו, זה נכון גם לפיצ'רים שלנו שפוגשים את פרודקשן, וזה לגמרי מוריד, אני יודע להגיד את זה מכמה מקומות, זה מוריד את הפריקשן ואת הכאב.
כן, כמו שריר כזה, שלאט לאט מתפתח, נכון. שאתה נהיה מאוד חזק.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
הפרק בחסות פלוס 500, המפתחת מערכת מסחר פיננסית מהמובילות בעולם ומגייסת מפתחים במגוון תחומים. פלוס 500 נוסדה ב-2008 על ידי 6 חבר'ה בוגרי הטכניון, ומגייסת עובדים להצטרף לאחד מסיפורי ההצלחה הישראלים הכי פחות מוכרים לדעתי. חברה ששווה למעלה $2 מיליארד, עם עשרות מיליוני לקוחות ומשרדים בלונדון, סידני, סינגפור, קייפ טאון ועוד. איתי באולפן, אל ירוס, ארכיטקט התוכנה של החברה, היי אל.
אהלן אהלן.
שפה כדי לספר לנו על החברה ועל מה היא מחפשת בעובדים שלה, אז אל, ספר לנו קצת על פלוס 500.
אוקיי, אז אנחנו מפתחים מוצר שזה פונה לקונסיומרס, זה B2C, זה מערכת מסחר במכשירים פיננסיים, זה יכול להיות סחורות, פורקסים, אינדקסים, כל מיני מכשירים פיננסיים, ואנחנו, אני אצנוע, אני אגיד שאנחנו מהטופ 2 בעולם בתחום הזה, והדבר הכי מגניב, אולי אם נדבר למהנדסים, שבעצם מעניין פה, זה שסך הכל אנחנו בפיתוח 16 אנשים, שמפתחים את כל הדבר הזה, ומי שיש לו את הברק הזה ורוצה לעשות, זה המקום לעשות, אתה עושה המון המון דברים, security operations, controlled experiments, back-end, front-end, כאילו...
אני חושב שיש פה כאילו אתגר אדיר למי שרוצה להתפתח בצורה מאוד ככה רוחבית על המון דברים.
לגמרי. ויש את כל הפינוקים, אתה יודע, טיולים לחול.
מה עכשיו, זה טיולים לחול?
כל שנה טיול ליוון, סתם צחקנו שנשלח לצרות בית, יש לנו שתי מקרי גלידות, אחד של נסטלה ואחד של שטראוס. עכשיו אתה אומר, אני רוצה קוקילידה, באיזה מקרר זה? זה בוא, בוא.
קבוצת צרות בייטק בפייסבוק, למי שלא מכיר, שווה.
כן, בקיצור, אז פינוקים, אנחנו עכשיו בעיצומו של טורניר פינג פונג, והדבר אולי הכי חשוב מעל כל, אתה יודע, סיבוס, אוכל, עבודה, פינוקים, כל הדברים האלה, זה כמו שג'ף בזוס אמר, הרמוניה בין החיים לעבודה, כמו ששתי קוראת לזה, החיים פי 500. אז ככה אני מרגיש, וזה לכל הכיוונים. לכל הכיוונים, באמת.
ושלא נשכח לספר למאזינים שאתם גם הספונסרים של אתלטיקו מדריד, וכל העובדים והמשפחות שלהם מקבלים כרטיסים לכל המשחקים במסגרות האירופאיות, וגם חולצות מקוריות. אז אני מקווה שהבן שלי לא שומע את החסות הזו, אחרת אני חייב לעבור אליכם. אז תודה רבה על, אם גם אתם מעוניינים להצטרף לפלוס 500 ולקחת חלק בהצלחה האדירה והבאמת לא מוכרת של החברה הזו, אתם מוזמנים לשלוח את קורות החיים שלכם דרך דף המשרות באתר של החברה בכתובת careers.plus500.com, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. careers.plus500.com.
אתם אתם מאזינים לעושים תוכנה.
טוב, אני רוצה לתת פה איזו שאלה. שאלנו לפני הפרק, בעצם אם יש שאלות אליך שני, לגבי CICD וכל מיני דברים שעולים מהמאזינים שלנו. אז ניתן פה איזו שאלה של אופר יצחקי, שתודה לך ששאלת אם אתה מקשיב עכשיו לפרק. מה שהוא שואל זה ככה. הוא אומר, אנחנו סטארט-אפ צעיר וקטן, כרגע שני מפתחים, והוא שואל מה הפרקטיקות בעולם ה-CICD שכדאי להתמקד בהן כרגע, על מה אפשר לוותר בשלב הזה, מתוך מחשבה על בניית תשתית סקלבילית שתשרת אותנו בעתיד שנגדל, והוא בעצם אומר שהמשאבים שלהם מאוד מוגבלים, ומוקדשים בעיקר לפיתוח, אבל כנראה משהו פנימי מפריע לו, והוא אומר, אנחנו רוצים להניח יסודות, כי הוא מרגיש שיהיו לו כאבים עתידים אם הוא לא יעשה את זה. אתה מבין? והוא שואל כאילו, הוא בעצם שואל, הוא אומר, אני רוצה לפתח, אני רוצה להוציא מוצר, אבל כאילו, איך אני עושה את זה?
אני מאוד מתחבר, אני מרגיש את אותו דבר בכל יום נתון, גם כ-CTO של החברה וגם המפתח הראשי בעצם. תמיד יש את המתח הזה בין לפתח עוד פיצ'ר או לתקן פיצ'ר בשביל להגיע לפרודקט מרקט פיט יותר מעודק, לבין להרים את הקוליטי. ואני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה קצת כמו לנקות את הבית. אתה צריך להשקיע אחוז מהזמן שלך.
אתה מנקה את הבית שלי?
זה לא משנה דרך אגב. סתם. אני אענה לך בתשובה פוליטית. זה לא משנה אם אתה מנקה או משלם על מנקה. בסדר? זה לא משנה אם אתה כתבת על אחד הטסטים או שהבאת עוד חצי משרה או פרילנסר. ואת בסוף אם לא תנקה, אתה יודע איפה אתה תגור. אז כן, אז אם אתה שואל אותי, אתה יודע, אצבע ברוח, ויכול להיות שאנשים עכשיו יחסו עליי, אני אומר 20-80. תשקיע 20% מהפיצ'ר שלך לטפל בתשתיות שלך, תקבל 80% מהרווח. ודרך אגב, אני חושב שהוא אמר שם שהם לא משקיעים בטסטים, אבל הם כן משקיעים במשהו אחר.
נכון, הוא אמר, בוא נראה מה אופר אמר פה. נכון, כרגע אנחנו ממוקדים יותר באוטומציה של הדיפלוימנט, נכון. ופחות על טסטים.
אז לפחות כשאני מסתכל על ה-20-80, זה משהו שצריך לחשוב עליו, כי שוב, אם הם שני אנשים, אז שניהם ביחד, אבל אני באמת מאמין קצת להשקיע בכולם במקביל, ולא להשאיר משהו מאוד מאוד מאחור. זאת אומרת, אם דיברנו על השלב של הקונפיגוריישן והבילד אוטומיישן, והשלב של הטסטים, והשלב של הקונטיניוס אינטגריישן והדיפלוימנט, להשקיע בכולם. זאת אומרת, לא לכתוב יותר מדי סקריפטים לדיפלוימנט, ולא להשקיע בטסטים בכלל. ועוד נקודה אחת, מן הסתם, בכל רגע לעשות אבלואציה למה כואב יותר. בסדר, יכול להיות שפתאום הכאב הכי גדול שלהם, כי זה התקנה מאוד מסובכת, זה זמן ההתקנה בפרודקשן. אז כן, מן הסתם להשקיע יותר שם. אבל בסוף, קונטיניוס אינטגריישן, קונטיניוס דליברי, זה פיצ'ר, זה בדיוק כמו כל פיצ'ר אחר בפרודקט מרקט פיט. אם זה מעט אותך, זה בעיה. אם זה עוזר לך, אז אנחנו במצב טוב.
נקודה טובה.
האמת שאני מרגיש עדיין לא ב-100% משוכנע באמת בסטארט-אפ, או לגמרי מבין, כאילו באמת במה אני צריך להתמקד, כי באמת שדיברנו קודם, קצת התעמקנו בנקודות, אני גם צריך להכניס מוניטורינג, גם טסטים, גם בילד, גם עוד כל מיני דברים אחרים, וזה נשמע לי כמו המון דברים לעשות, ואני כאילו חי מיום ליום, כאילו עם הקוד שלי, אתה יודע איך זה, נכון?
אז אני אתגר אותך בזה, זאת אומרת, היום להוסיף, את רוב הדברים, נעשה שמלס פרומושן לסירקל CI, אני מקווה שתקבלו על זה כסף, שלב סירקל CI ויש לך 70-80% מהדברים בילט אין בתוך העולם הזה, אז קצת קונפיגורציות. יש עוד כל מיני כלים היום שבאמת מאפשרים את זה בצורה מאוד מאוד מהירה ויעילה. אני לא יודע כמה זמן הסטארט-אפ קיים, אבל אני יכול להגיד שאת רוב האפורט שלי עשיתי בלילה פה, לילה שמה.
יש עוד כמה כלים שאתה יכול ככה להמליץ, להגיד איך כדאי לבחור כלי לעולם הזה?
לכל שלב בפייפליין שדיברנו מקודם, מן הסתם יש כלים משלהם. אני אישית, שוב פעם, זה גם מאוד שונה בין חברות גדולות לסטארט-אפים. אני אישית, לפחות בסטארט-אפ, מאוד ממליץ על, נקרא לזה, יש הרבה התחלות, בטח בסטארט-אפ קטן, הרבה התחלות חינמיות שמאפשרות לך חלק גדול מהצרכים שלך. אני מאוד אוהב את סירקל CI, אוהב את TeamCity דרך אגב, לחברות טיפה יותר גדולות, יש כאלה שיגידו ג'נקינס, ואני פריק של TeamCity, אני חושב ששם כמעט כל מה שצריך. ובעולם, שף ופאפט, אני מניח ששמעתי שכבר דיברו נראה לי בפרק הקודם.
דיברנו פה בינתיים קצת מה זה CICD, דיברנו על מקרה בסטארט-אפ בעצם, שאתה עכשיו נמצא, וגם עמית בעצם, ודיברנו על חברה גדולה, איך זה קרה, ובצבא, והרבה דברים, שזה בעצם חוסך זמן לטווח הארוך, ונשמע לא רע. אבל איך אני עכשיו מבין, כאילו איך אני מודד את הדבר הזה, השקעתי איקס זמן ליצור את התהליך הזה של האוטומציה, ואיך אני מודד עכשיו שהאיכות שלי באמת יותר טובה, ולא וואלה, אולי עשיתי 70% אוטומציה, אבל וואלה, האיכות שלי בדיוק אותו דבר, והסבזתי סתם פי 2 זמן. איך אני בעצם כאילו מבין שזה שיפר משהו, איך מודדים את זה?
זו שאלה מעולה, כי בעצם אי אפשר להשוות את זה אחד לשני, זאת אומרת, זה לא תפוחים ותפוחים. העבודה שלך בצורה של גרסאות פעם בשלושה שבועות, להתקין פעם בשבוע, בדרך כלל מודדים כל מיני סוגים של quality וכן הלאה, וכאן בעצם המטריקות הופכות להיות מטריקות אחרות, זאת אומרת, אם תחשוב על זה, אתה קודם כל צריך לשנות איזשהו מחשבה, מחשבה שלך ומחשבה בתוך החברה, אתה מבין, כשאתה עובר לעולם של continuous deployment, אתה מבין שמיסטייקס will happen. והמטרה העיקרית שלך היא מן הסתם להוריד את כמות הטעויות האלה, אבל נוסף עוד אלמנט של כמה אחוז, כשקורה טעות, לכמה אחוז מהיוזרים היא נחשפת, בסדר? יכולה לקרות טעות, יכול להיות prime day נפילה, אבל אם זה נחשף לאחוז אחד או למאה אחוז, האימפקט הוא שונה. והדבר השני זה כמה מהר אתה מתקן, כמה מהר אתה מגיע לריקאברי מתוך התקלה הזאת. וקונטיניוס דליברי, ברגע שאתה הולך לשם, אתה מבין ש... אוקיי, בוא רגע נוריד את כל המגננות ואת כל הגייטקיפרס שלכאורה מזהירים אותך מבאג שיכול לקרות בפרודקשן על ידי זה שהוא נבדק בסביבה ליד. אתה מתקין בפרודקשן, ויש עוד פרקטיקות שנכנסו פנימה בעולם של, כשדיברנו על, על הרולאוט ובעצם על הריליס פייז, יש משהו שנקרא פיצ'ר טוגלס. משהו פשוט שכשהיינו ילדים וקודדנו לעצמנו, הרבה פעמים העלינו דף ועשינו לו איף כדי שהוא לא יופיע. אותו דבר, אתה יכול לעלות את הפיצ'ר, והוא קבוי, ולאט לאט לחשוף אותו לאחוז ולשתיים ולשלושה. אז לכאורה יכול להיות שיהיה לך בג, נכון? כי למרות שכתבת טסטים, ולמרות שעשית את זה אוטומטית, ולמרות שאיך שדחפת את זה למאסטר, זה התקין את עצמו, ואפילו לא התעסקת עם זה, אבל זה לא נחשף בפרודקשן בהכרח. אתה רואה איך הפיצ'ר מתפקד בפרודקשן, אתה נכנס אליו לבד כי רק אתה יכול להיכנס, ואז אתה חושף אותו. לצורך העניין בפייסבוק, החשיפה הראשונית קורית רק לעובדי החברה. זה רץ, זה יכול לרוץ שם, אני יודע שבתקופות הקודמות, זה יכול לרוץ שם יום ושבוע, רק לעובדי החברה, ובעצם אם יש שינויים במטריקות ובלוגים, אנחנו נראה את זה, אם יהיה תקלות, אנחנו נדווח על זה, נכון? כי אנחנו רואים את הפייסבוק בגרסה שתהיה בעוד שבוע, או בעוד יום, או בעוד
נכון, שעתיים. נכון, יש קטע שפתאום מישהו אומר לחבר, וואי, תשמע, ראית מה פייסבוק עשו? הוא אומר, וואלה, לא ראיתי, ואתה נכון. מגלה שזה נכון. רק לחלק מהאנשים.
אפילו יצא לי לקרוא באיזשהו מקום שיש להם, בתוך הפיצ'ר טוגל יש להם טק-קראנץ', האם הם רוצים או לא רוצים לחשוף לחבר'ה של טק-קראנץ', אז אני לא יודע,
וואלה.
אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל כאילו, תחשוב עד כמה רחוק אתה יכול להגיע.
אתה היית אומר, אוקיי, נסחפתי יותר מדי, הגזמתי, ואני בכלל לא צריך את זה.
הייתה נקודה בדרך שכתבתי טסט בגדול על כל שורה, כאילו,
וואלה.
קראתי על TDD, אני עושה TDD, אבל אני לא מגדיר את עצמי כפריק של TDD.
כן, שזה Test Driven Development.
נכון. והייתה נקודות שבאמת באתי לשנות את הכל, פשוט לא הצלחתי. לא הצלחתי כי בגדול כל מה שעשיתי זה הייתי, שוב פעם, זה היה בתחילת הדרך, הייתי צריך למחוק את כל הקוד ולכתוב אותו מחדש, לכתוב את כל הטסטים, ואז לכתוב אותו מחדש ולכתוב את הטסטים מחדש, זה בטח לא ממליץ את הפאטרן. אבל אני אומר, הנה זה סמל לזה שזה לא עוזר לך, זה רק מפריע. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך לכתוב TDD או לא צריך לכתוב טסטים, רק זה אומר שמשהו שעשיתי בתהליך הזה היה טיפה אובר. אז כן, אז למדתי על פטיש חדש, והשתמשתי בפטיש הזה בכל מקום, גם אם זה המסמר וגם אם זה היה...
כן, כאילו התאהבת במושג, ופשוט השתמשת בו.
וקצת נסחפתי, וגם אלמנטים של UI כתבתי עם יוניט טסטים, במקום לחפש פתרונות שהם טיפה יותר נכונים. אז אני אומר, כן, אנשים מרגישים את זה בסדר כשזה מתחיל להעיק, ובגלל זה אני מאמין שצריך להשקיע את הזמן, כאילו לבחור את יחידת הזמן וללכת עליה.
תוכל לשתף איתנו best practices, ככה מכל התהליכים וכל הדברים האלו, שדברים שלמדת לאורך הדרך?
אני אתחיל רגע מאנטי פאטרנס,
אוקיי.
ואז אני אעבור לבסט פרקטיסס.
שזה מה שלא לעשות.
נכון. אז קודם כל, ברגע שאתה רואה שאתה עושה משהו מנואלי, בטח אם אתה עושה אותו over and over again, וגם תגורי אמר את זה, אז תפסיק. תפסיק, תחשוב, תבין למה אתה עושה את הדבר הזה, כי בעולמות של אוטומציה, יש כנראה דרך לעשות את מה שאתה עושה ידנית, בטח אם אתה עושה את זה כל יום או כל שבוע, זה לא צריך לכאוב ככה. בטח לנו, מפתחים, אנשים שמבינים איך כותבים קוד. אז זה דבר אחד, כאילו, זה אני קורא לזה סמל, זה מריח לא טוב, זה מרגיש לא טוב, בוא נשנה את זה. דבר שני זה כל הנושא של production like, אתה מזהה תקלות שקורות לך בסביבות שליד, אבל הם לא בהכרח, או אתה לא חושש, אתה לא מאמין שהם יקרו בהכרח בפרודקשן. ואז מתחילות השיחות האלה של, כן, זה קורה פה, אבל זה בגלל שהדאטה פה גם כך. הנה עוד נקודה, הנה אנטי פאטר נוסף, שצריך לפתור אותו. או תתחיל לשאול את עצמך השאלות על איך אתה פותר אותו. ונקודה נוספת זה, כן, אם אתה פוגש את כל היוזרים, עוד אנטי פאטרן, דרך אגב, שקורה גם בגרסאות ובהתקנות גדולות, אם אתה פוגש את היוזרים שלך בנקודת זמן מאוד ספציפית, זאת אומרת, התקנת גרסה, לא משנה אם זה פעם ביום, פעם בשלושה שבועות, פעם בחצי שנה, ואתה פוגש את כל היוזרים במכה, זה עוד אנטי פאטרן מאוד זה, כי גם אם בדקת, גם אם בדקת את זה ידנית, וגם בדקת את זה אוטומטית, back and forth, בלי קשר לקונטיוס דליברי,
סיכון ענק.
Mistakes will happen. בסדר, אנחנו אנשים, אנחנו אנשים בדרך כלל עם הפרעות קשב,
כן, תמיד שלנו קורה.
ואם אתה שואל אותי איך לבצע, או מה הטיפים שאני גיליתי, וזה דרך אגב לא משנה, פה במקרה הזה, לפחות בדוגמה הראשונה, זה פחות משנה אם זה, אתה אחד, שניים או שלושה, אם אתה אחד זה לא בעיה, אבל אם אתה שניים או שלושה, ואם אתה 70 איש, הדבר הראשון שאני מאמין בו זה לבנות טראסט. לחפש, להבין ממה אנשים חוששים, ולהתחיל לבנות את האמון. והדרך לבנות את האמון, זה לעשות את הדברים בצעדים קטנים יותר, frequently, כל הזמן, ולשאוף מאוד מאוד חזק לאוטומציה. כל הזמן לשאול, איך אני לא עושה את הדבר הזה שוב פעם בפעם הבאה. אז זה דבר אחד שהוא סוג של מנטרה שהייתי הולך איתה, ואם עוברים לצעדים שהם יותר פרקטיים, שהם לא רק דיבורים, זה visibility. אני מאמין שברגע שכתבת טסט, כדאי שהוא יופיע על המסכים בחברה. שוב פעם, פחות משנה אם אתה...
כן, הקטע המגניב שיש טלוויזיות כזה, וכולם רואים שנשבר בילד או...
כולם יודעים שהגרסה הנוכחית היא לא גרסה מוכנה לפרודקשן. וזה בסדר.
רואים גם מי שבר אותה בחברה?
אני מאמין שכן, אתה יודע.
שיש שיימינג כזה.
יש שיימינג לגמרי.
חשוב.
בלי שיימינג.
חשוב מאוד.
אז אני אומר, ויזביליטי קורה גם לשלב הבילד, אבל לא רק, הוא קורה גם לפרודקשן הלט סטטוס. אין שום סיבה ש... לא יראו, דרך אגב, בלי קשר לקונטיוס דליברי, יראו את הסטטוס של השרת פרודקשן שלנו. עכשיו צריך לעשות איזה סימפליפיקציה שגם המנכ״ל יבין, וזה עדיין ייתן value למפתחים, בסדר? אז תן דוגמה לסימפליפיקציות שעשינו, כשראינו, אתה יודע, לפעמים יש בגים שכאילו קיימים בפרודקשן, והם בלבל מסוים. אז לא שמנו אותם על בן אדם, אבל שמנו אותם על הצוות שאחראי על הקומפוננטה או על הדומיין. ואז מאוד קל לבוא ולהגיד, אוקיי, לי יש היום כצוות, שני בגים לפתור מאתמול בלילה. עכשיו, זה שיחה שנוצרת בחברה של הצוות מול המנהל מוצר, לפעמים אפשר להריב עוד קורמים, אבל מה עושים היום? האם ממשיכים לפתח את הפיצ'ר מאתמול? או מתקנים את שני הבאגים? האם מפתחים את הפיצ'ר שעבדנו עליו אתמול? או מתקנים את שני הבאגים שנמצאו אתמול בלילה?
אוקיי, אז שמענו פה מה זה CICD, הבנו את היתרונות של זה, הבנו למה צריך את זה, שמענו סיפורים, אבל עכשיו אני, סבבה, אני רוצה לצלול טיפה פנימה. מחר בבוקר, כבר להתחיל להתעסק עם כל מיני כלים ודברים, ולנסות להקים את זה אצלי. איך אני עכשיו בונה את התוכנית הזאת, אחד, שתגיד לי כמה זמן זה ייקח, במה להשתמש, מה הכלים הראשונים שאני צריך לקרוא עליהם, טוטוריאלים אולי שאני צריך לעשות, שלא יהיה לי איזה פומו בעולם הזה גם.
אז אנחנו נשים, לדעתי שני ספרים מומלצים שאני מציע לעבור עליהם, שמבחינתי...
כן, לקרוא ספר שלם כדי להיכנס...
אפשר לרפרף עליו כדי לצלול טיפה יותר למושגים, בטח אם לא מכירים אותם. ויש שם, כאילו זה מעמיק מן הסתם הרבה יותר ממה שאני אוכל להחזיק גם בשלוש שעות שידור. אבל כשאני מפרק את זה בצורה מאוד מאוד מהירה ורחבה, אז אני אומר כזה דבר, קודם כל אם אין לכם SVN גיט וכזה, אז כאילו הגיע הזמן שתחזיקו כזה כדי לעבוד בצורה משותפת. אני מאמין שזה כבר obvious, ומעל הדבר הזה תדאגו שכל הקוד שלכם הוא integrated together as much as you can. בסדר? כל קומיט אידיאלית. תדאגו שכל קומיט שלכם הוא עושה אינטגרציה לכל החלקים בקוד. בין אם זה בתוך ה-CI, משנה באיזה כלי בחרתם, ובין אם זה על מכונה ליד. אם עשיתם את זה בתוך ה-CI, זאת אומרת, כלים דרך אגב אפשר להגיד כל מיני, אבל זה לא משנה באמת אם בוחרים ג'נקיס או TeamCity או Travis או CircleCI, כל אלה של Continuous Integration כבר יובילו אתכם לשאר הכלים, תדאגו שהקוד שלכם רץ שם, שקומית שאני עושה וקומית שאתה עושה וקומית שאתה עושה, יגיעו למקום אחד ויפגשו אחד את השני ויראו שהם חיים בשלום ביחד. מה שנקרא למנוע את ה-works on my machine. לתוך הדבר הזה הייתי מתחיל להוסיף טסטים. בסדר? אם לא כתבתם טסטים לפני זה, ממליץ בחום לקרוא ולהוסיף, לא לוותר ולא רק יוניט. בסדר? יש היום המון כלים. זה אבל כן, יוניט קל להתחיל, אחרי זה הייתי מוסיף את האינטגרשן, ולא הייתי מפחד היום גם להיכנס למה שפעם היה טיפה יותר מפחיד, כל הנושא של ויז'ואל טסטינג, ולריאקט יש סטורי בוק מדהים
נכון,
שאפשר
נושא...
להשתמש בו. סטורי, ויש עוד כל מיני, זאת אומרת, תתחילו עם דברים שיעזרו לכם, לעשות סימפליפיקציה לאיך אני בודק, בין אם זה ידנית ובין אם זה אוטומטי דרך אגב, את הקוד שלי.
יש פה גישה שאני מאוד מאמין בה, אגב, שכאילו גם לחיים, גם לתוכנה, זה רלוונטי להרבה תחומים. הקטע הזה של ליצור לעצמך, יש אתגר ענקי מולך, אז לפעמים שיטה להתקדם עליו, היא ליצור לעצמך כל מיני הצלחות קטנות.
נכון.
למשל, אוקיי, CICD, וואו, אני...
נכון.
לא יודע, עמית נגיד, אתה עכשיו עובד CICD בגוסטר, בסטארט-אפ?
זהו, אנחנו עשינו מעט מאוד CICD, ובאמת באתי ממש כלומד יחסית לפרק הזה.
אז כן, מה אתם עושים בו?
אז כן, אז מה שאנחנו עושים זה בעצם יש איזשהו תהליך בילד מאוד מאוד פשוט, אנחנו בעיקר עובדים בנוד, אז כאילו אין שם המון, קצת לוקח קבצי קונפיגורציה מפה לשם, עובר כמה טסטים מאוד מעטים לצערי שיש לנו בסטארט-אפ, ובאמת, אבל כאילו אוטומטית, ברגע שזה זה עובר לתוך המאסטר, כאילו אם זה עובר את הכל וליוזרים.
זאת אומרת, זה בעצם, אתם עובדים באיזשהו פיצ'ר ברנץ' והדבר הזה עובר למאסטר ומשם מותקן בפרודקשן.
נכון.
וכשאתם, זה מעולה.
כן. אנחנו עושים את הכל כאילו ממש בקטן.
ואז, וזה קייס סטאדי מדהים, כי בעצם מה הכאב? הכאב הגדול שלך, אתה מרגיש שהכיסוי של הטסטים לא מספיק טוב?
נכון, הכיסוי הוא ממש, הייתי אומר, כמעט עלוב. הוא לאט לאט גדול.
אז הנה, זה דוגמה שבה דיברנו לפני שנייה. הדבר הבא שהייתי עושה בשלב כזה, בהנחה וזה מתקין פרודקשן וזה מתקין חלק, ואנחנו מרגישים את זה בנוח, זה בעצם מתחיל לחשוב על הטסטינג סטרטג'י שלי טיפה יותר. מה אני רוצה להוסיף? האם אני לא מרגיש, למה אני לא מרגיש בנוח עם הטסטים? האם בגלל שהיוני טסטים לא מכסים באמת את מה שהייתי רוצה לחסות? האם בגלל ש... כל אחד יש לו סיבה אחרת. לפעמים באמת אני מרגיש ש... לא יודע, כתבתי המון יוני טסטים, אבל עדיין קוראים לי המון באגים בפרודקט. יש איזשהו אזור שהוא לא מחוסה, זה משהו שקרה לנו. יש behaviors שהם user experience שאני לא מרגיש, או כתבתי, סתם דוגמה שאני מכיר שקורית הרבה. כתבתי המון טסטים לסרבר, לא כתבתי בכלל טסטים לקליינט. נכון? שם אתה מגדיר את האסטרטגיה שלך מחדש, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אז כאילו, נכון, אני משקיע, ואני כותב טסטים, אבל בוא נדאג שאנחנו לפחות מוסיפים טסט אחד ביום לקליינט סייד. בסדר? מן הסתם, תמיד שמתחילים משהו זה יותר כואב, אבל לאט לאט הדבר הזה יהפוך להיות פשוט וטריוויאלי. והנה, כבר ב-CI יהיה לך טסטים של קליינט סייד שרצים. וכן הלאה וכן הלאה. ואם יש לך גם כאן וגם כאן, אבל אתה מרגיש שיש לך 10%, אז הייתי מעלה את הרף ואומר, טוב, אני רוצה להגיע לקוורג' של 15-20%. לא מהמאמינים הגדולים של coverage, אבל אני חושב, הנה עוד דוגמה פשוטה יחסית לאיך מעלים את הרמה כדי שאתה תרגיש יותר בנוח, וזה משהו שצריך כל הזמן לדבר עליו. כל הזמן לדבר עליו גם בלמה אתה לא מרגיש בנוח, וגם מהצד השני מה הנזק לביזנס, בסדר? אם זה סטארט-אפ קטן, ועכשיו אנחנו נחליט להוסיף את כל הכלים שבעולם, ולהחליט שהקומפוננטות שלנו צפות, וזה מצליח לעשות סקייל-אוט שיש לנו 4 יוזרים, זה לא באמת מה שבאנו לפתור, בסדר? בסוף לא יהיה מוצר ולא תהיה חברה, זה לא משנה שהקוד שלנו הכי יפה בעולם והכי...
זהו, בהמשך אגב להצלחות הקטנות האלה של נגיד לכתוב כל פעם טסט אחד ביום, אתה יודע, לא משהו גדול, לא יאללה, אני כותב את הכל ושוחק את עצמי עד שאני מתייאש מהדבר הזה. יש איזו שיטה מגניבה שהיא טובה למשימות ויכולה גם לזה של סיינפלד, שנקראת The Chain, שמעתם עליה? אז זה צ'יין, זה שיטה שאתה אומרת, אתה רוצה לפתח הביט, אוקיי? לפתח, לכתוב טסטים, למשל, לא הביט שכל בן אדם רוצה לפתח, אבל לכתוב טסטים.
לכתוב ספר.
לנגן בגיטרה.
לכתוב ספר, נגן בגיטרה, לגלוש, אני יודע מה, לגן בסנטר, כל מיני דברים כאלה. לסיים איזה ספר. אז הוא אומר, אוקיי, לפתח מנהגים שאין לך זה קשה, ומן הסתם, אם עד עכשיו לא הצלחת לפתח את זה,
יש לזה סיבה.
יש לזה סיבה. אז הוא אומר, אוקיי, בוא, תעשה דבר כזה, תיקח לוח, משהו כזה, תעשה על המשבצות או עיגולים, מה שבא לך, זה לא משנה. וכל יום שאתה עושה משהו, אפילו אם הוא חצי דקה, אפילו אם זה טסט אחד, אפילו אם זה ממש משהו מאוד קצר, שקשור לנושא שאתה רוצה לפתח עליו הביט, תשים X או סימן חיובי, לא יודע, מה שבא לך. ובעצם כמה שאתה, אם אתה כל יום עושה משהו, אפילו קטן, אתה פתאום תראה צ'יין. אתה תראה שרשרת של X'ים, וזה אומר שאתה כל יום נגעת באותו הביט. והסיכוי שלך לפתח את הביט הזה, גודל ככל שהצ'יין יותר ארוך. וזה מנהג שמישהו כמו סיינפלד עושה מן הסתם כמה עונות היו שם. זה הרבה. אז מנהג מאוד מעניין.
מבית ככה את קריימר לפתוח את הדלת, ככה להתפרץ פנימה.
כל פרק הוא התפרץ עוד קצת, עד שמתרגל להיכנס לדירה שלהם. אז זה מנהג שיכול לעבוד.
אני חושב גם, אני מאוד מתחבר לנקודה שאתה יודע, כשאתה לא עושה משהו, יש לזה סיבה. עכשיו צריך למצוא את הסיבה, אבל הרבה פעמים כאילו כדאי גם לקבל, נקרא לזה ייעוץ מבחוץ, זה בסדר להביא מישהו ש... TDD פריק, ולהביא אותו לחברה ולעשות איתו סשן, ולקחת מהחלקים האלה את מה שהוא אומר, או לקחת פרילנסר שיעזור לפתח את הפרמורק הראשון. לפעמים הצד הראשון הוא באמת יותר יקר משמעותית, וצריך למצוא לזה פתרונות יצירתיים. זאת אומרת, אם אני לפני זה אף פעם לא כתבתי, דרך אגב, זה משהו שעשיתי עכשיו, אם הרבה פעמים, אם לפני זה לא יודע, אני... סטורי בוק, לא הכרתי לפני כן לריאקט, אז לקחתי מישהו מבחוץ, הוא עזר לי להסתכל על זה ולהבין איך עובדים עם זה, וזה קסם של דבר. עכשיו, זה לא משנה מאיפה זה מגיע, ברגע שנכנס בן אדם נוסף, הוא עוזר לך לקבל את הביטחון, לעשות את השלב הראשון, להרים את האינפרסטרקצ'ר במידה ויש, ומשם המחיר הוא הרבה יותר נמוך, בסדר?
כן, אני מעניין, האמת שאני חושב שגם בתוך חברה, בטח כאילו, אתה יכול למצוא את הבן אדם שהוא מומחה, ואתה יכול ללמוד ממנו, וזה גם בטח יוצר איזשהו בונדינג כזה בתוך החברה.
בתוך חברה שהיא גדולה יותר, זה בדרך כלל הרבה יותר קל, כי פשוט צריך למצוא אותו, הוא איפשהו בחברה.
כן.
או אותו פריק של TDD, או אותו בן אדם שהוא אקספרט בשף, או בפאפט, או...
כן, צריך פשוט לתת למשוגע הזה את ההזדמנות ככה להתעורר, והוא יעשה את העבודה. טוב, שני, אז דבר אחרון, תן איזה המלצה על איזה ספר אחד שכדאי לקרוא.
אז יש את הקלאסיקה של Continuous Delivery של ג'ז המבל. זה, בוא נגיד, זה הראשון שהייתי שולח אנשים לקרוא. הוא פשוט מכסה את הכל לעומקו ולרוחבו.
שבטח יש לו גם גרסאות בכל האודיובוקס וספרים אלקטרונים.
כן, אני פריק של אודיובוק, קינדלים למיניהם, אז כן, מאוד קל להשיג אותו.
טוב שאני.
הוא לא מהחדשים, אבל הוא לגמרי מהעמוקים והטובים.
מעולה.
טוב, יאללה, תודה רבה.
יאללה, תודה רבה שאני, תודה.
תודה לכם.
היה כיף.
היה כיף.
שלום, ברוכים הבאים לפינה הקבועה של Wix Engineering, הפינה שמציגה את האנשים שמאחורי Wix, היא פלטפורמת בניית האתרים המוכרת והפופולרית. Wix Engineering הם פחות או יותר 50% מהחברה, חלק מאוד מרכזי. אז אם תנסו או כבר ניסיתם לבנות אתר ב-Wix וראיתם עד כמה הפעולה הזו היא פשוטה, בעצם זו תוצאה של המורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים שבה כדי להפוך את החיים של המשתמשים לקלים יותר. בפינה הזו אנחנו מציגים זוויות שונות ותובנות שונות על עולם הפיתוח, יחד עם אנשי הפיתוח של Wix Engineering, והיום אנחנו מערכים את עידו רוזנטל, שהוא הקליינט ארכיטקט ב-Wix.com. אהלן עידו.
היי.
ספר לי קצת על האתגרים של העיצוב, גם בעצם הממשקים של Wix ליוזרים, וגם כל הממשקים של מאחורי הקליינט.
מדברים היום הרבה על design systems, ואני חושב שלWix יש אתגר מיוחד, גם כי החברה מאוד גדולה, גם כי החברה מתחלקת לכמה אזורים מאוד מוגדרים, כמו האתר שלה, או הבק אופיס שלה, או האדיטור עצמו, אבל אפילו יותר קשה מזה, זה שיש לה, יש לנו מאות מיליוני אתרים של יוזרים, שאתה יכול להחשיב כל אחד מהם כמערכת נפרדת, מערכת design נפרדת. והאתגר המעניין כאן זה שאתה רוצה עדיין לנהל סט קבוע של קומפוננטות שהעיצוב יהיה נפרד ממנו ולא יפגע ביכולת הקידום והפיתוח של הקומפוננטות עצמם והאינטגרציה ביניהן.
העיצוב הטבעי של HTML מבוסס על CSS. האם CSS פתרה לכם את הבעיה הזו?
הרבה קונספטים שהגיעו מ-CSS שהיו בתחילת הדרך יתרונות, וגם היום הם יתרונות, תלוי מה אתה עושה, הגיעו מהימים שהצבנו מסמכים. זה לא תמיד מתאים לסוג הפרויקטים, להיקף שלהם, או לצורת העבודה שהיינו רוצים לקבל. CSS עצמו הוא גלובלי, הוא הסדר של החוקים שנטענים בו משנה, השגיאות נבלעות בו, כלומר, אתה יכול לכתוב משהו, אם זה בראוזר לא הבין, הוא פשוט מתעלם, אתה בזמן כתיבת הקוד אין לך מושג.
לא תדע אפילו שיש.
לא תדע, ואתה יכול להבין לאורך זמן בפיתוח תוכנה מה זה אומר, כאילו, אתה מקבל איזשהו שינוי, ובאיזשהו state, באיזשהו קצה של דף, משהו פתאום הלך לאיבוד, משהו לא נראה כמו שצריך, ואתה לא באמת יכול לראות את זה. ואנשים לא בדרך כלל יכולים, מגיעים למצב שהם בודקים ויזואלית כל סטייט של כל חלק במערכת שלהם. צריך לומר, זה מעניין ש-CSS במקור, עוד בימים של נטסקייפ, לפני שקיבלנו את הסינטקס שאנחנו מכירים אותו היום, עיצוב בדפדפן נעשה לידי JavaScript. JavaScript עיצב איך ההדרים נראו ממש בשפה אימפרטיבית. אז תמיד לג'אבאסקריפט הייתה יכולת לייצר CSS.
למה עד היום לא כל כך השתמשו באופן נפוץ באופציה הזו?
זה שאלה מעניינת. אני חושב שכן השתמשו הרבה. אנחנו בוויקס עוד בהתחלה הבנו שאנחנו רוצים לעשות את זה, ולמעשה האדיטור עד היום, האתרים עובדים בקונצפט שהוא בעצם CSS ב-JS. זה נותן המון יתרונות לעבור את זה. זה קל יותר. אתה יכול בעצם לייצר עיצובים שבנויים על הקונטקסט של הרינדור של האפליקציה שלך. אתה יכול לממש תימינג ועיצובים שמבוססים על דאטה בקלות. אתה גם רואה שהתקן הולך לשם, כלומר, אנחנו רואים CSS Vars ו-Custom Function ו-Houdini ב-CSS, את כל התקנים האלו מתקרבים אלינו, והם כולם מדברים על, על runtime abilities ל-CSS, hooking ל-JavaScript, אבל בצורה יעילה. אני חושב שזה נעשה לאורך זמן, אנשים כן עשו CSS ב-JavaScript בנקודתית, אבל זה הפך לקונספט רחב יותר בשנים האחרונות. אנשים נחשפו לזה ויצאו ספריות מסודרות שמטפלות בזה.
אז איך אתם בוויקס, לאיזה כיוון אתם הולכים שאתם מנסים לפתור את הבעיה של עיצוב בסביבה כזאת עם המון המון המשתמשים שונים?
הדבר הספציפי שסטיילבול עושה, שהוא קצת שונה מ-CSS in JS, זה שאנחנו לא מייצרים, אנחנו מכוונים לייצור של CSS בזמן בנייה.
סטיילבול הוא פרי-פרוססור. אחורה, קודם כל, מה זה סטיילבול?
סטיילבול הוא פרי-פרוססור. פרי-פרוססור ש... של פורמט שהוא קצת יותר רחב מ-CSS. פרי-פרוססור הוא שלב בזמן הבילד של האפליקציה שבו לוקחים סורס ומשנים אותו לצורך רנטיים. למעשה כמו קומפיילר. הוא מאפשר לנו לקחת שפה שהיא מרחיבה את CSS, להציע ביכולות רחבות יותר, ואז ממנה לייצר CSS סטטי שרץ באתר.
זאת אומרת, זה לא קורה בריל טיים בזמן שהבראוזר מרנדר את הדף, אלא זה שלב קודם.
נכון, בעצם הכוונות של היוזר בהנחה שהן יכולות להיות כוונות סטטיות ממומשות ככה, ואז אנחנו מעלים פחות קוד לאתר, והבראוזר צריך לעשות דברים פשוטים יותר.
אז איך סטיילבל משתמשת בקונספט הזה?
המטרה שלו היא לספק חוויית פיתוח עם שירותי שפה. אמרתי ששקיעות ב-CSS נבלעות בזמן ריצה. סטיילבול עובד עם LSP, שזה Language Server Protocol, ומספק חוויית פיתוח שנותנת השלמות על חלקים פנימיים ומצבים של הקומפוננטה שאותם מעצבים, מידע על שגיאות של CSS בזמן כתיבה של הקוד, או בזמן שדרוג של הקומפוננטה, ובסופו של דבר מתרגם את הקוד כאילו ל-CSS סטנדרטי תקין ויעיל.
וסטיילבול זה open source.
נכון.
אז אם אני מפתח שמצא עניין במה שאתה מספר לי, איפה אני מתחיל? מה הצעד הראשון שלי?
אתה הולך לסטיילבול.io, ושם זה אתר דוקומנטציה שמסביר קצת על ההתחלות. אין שם, לצערי, אין שם, יש שם הרבה דוקומנטציה, אבל היא לא מעודכנת עד הרגע האחרון. אם אתה רוצה להשתמש, אתה הולך לאתר, אתה מתקין את זה, יש לך שתי אופציות. אם אתה רוצה להתקין את זה, פרויקט שבנוי על React, תחת Create React App, אנחנו עובדים אופציה כזאת, או אם אתה רוצה להתקין את זה עם Webpack לבד, זה גם אופציה. אם אתה רוצה יותר להשתתף בדיון על לאן הספרייה הולכת, אתה צריך ללכת לגיטה לדבר איתנו שם.
שם זה המקום. אוקיי, אז תודה רבה לך עידו רוזנטל, זה היה מרתק. אנחנו ניפגש בפרק הבא לעוד שיחה קצרה על עולם הפיתוח עם מפתחים נוספים של Wix Engineering. אתם מוזמנים לקחת חלק בקהילת הקוד הפתוח של סטיילבל, כמו שאמרנו, stylable.io. ואם אתם מעוניינים לקחת חלק בקהילת המפתחים של Wix Engineering, אז אתם מוזמנים למיטאפים ולאירועים שהחברה מקיימת. יש כבר למעלה מ-8,800 מפתחים בקבוצת המיטאפים של Wix Engineering. פשוט חפשו Wix במיטאפ.com או בקרו באתר של Wix Engineering בכתובת wix.engineering. תודה רבה עידו, תודה רבה לכם, להתראות.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
אוקיי, טוב, אז ככה, לפני שנעשה באמת הסיכום באמת, רצינו לספר לכם, לא דיברנו עד היום על קודם כל קבוצת פייסבוק שלנו, מי שעדיין לא נכנס ומאזין, תתביישו לכם, תרשמו בפייסבוק, פשוט עושים תוכנה, תראו קהילת מפתחים ומפתחות, פשוט תיכנסו, גם אפשר לדבר שם על הפרקים וגם לשאול סתם שאלות. אפילו רן לוי שאל שם שאלה על איך להתחיל לפתח בחורם אקסטנשן, וענו לו, אז מוזמנים להתחיל. דבר שני, יש פינה חדשה שאנחנו רוצים להתחיל, שאנחנו קוראים לה, לא יודעים השם טוב, עושים תוכנה על קפה, שבעצם היא הולכת על הקונספט שלתת כל מיני, בעצם use cases ו-case study וסיפורים כאלה שלכם, על מקרה מגניב שקרה לכם אולי בחברה, או לכם אישית כמפתחים, איזה מושג שאתם יכולים להסביר בשתי דקות, שלוש דקות, בצורה מאוד פשוטה. והקטע הוא שאנחנו רוצים לשלב את הקטעים האלה שלכם אצלנו בתוכנית. אנחנו רוצים להכניס לכל פרק קטע אחד או שניים של שתיים, שלוש דקות, שבעצם פשוט ישמעו אתכם ואתם תלמדו את המאזינים שלנו, אחלה קהל, על כל מיני נושאים. מי שרוצה, מוזמן לפנות אלינו בפייסבוק, בו עושים תוכנה, לשלוח אפילו לעמית או לאישית הודעה, ונשמח להתחיל את התהליך, וזה יקרה בקרוב.
מעולה.
אבל בואו נסכם את הפרק גם, כדאי.
מעולה.
טוב, אז עמית, איך היית מסכם את הפרק?
פרק מאוד מעניין, אני כמו שאמרתי, באתי כלומד לפרק, ואני מרגיש שלמדתי הרבה. יש פה איזשהו תהליך שהוא לא קטן, הוא די מורכב אבל פשוט, והוא מאוד make sense גם לעשות אותו. ובעצם אני הבנתי באמת שהפיסת קוד שלי ברגע שאני רוצה להעביר אותה לפרודקשן, כדאי מאוד שהיא תעבור הרבה חלקים כאלו, הרבה אוטומציות, כי זה באמת ישפר את החיים שלי ושל החברה, ישפר את המצב בחברה, וכמו שאמרתי גם יקטין את המרחק ביני לבין המשתמשים שלי. כשאני מפתח משהו אז באמת יהיה רק פרק זמן מאוד קצר ואני אוכל לראות באמת איך זה השפיע על הבן אדם. זה קצת מתקשר הפרק שלנו על המוזיקה, אם לא שמעתם. מה אתה למדת, חן?
וואו, כאילו, הרבה דברים. חלק מהדברים זה חודד לי, חלק ככה מחדש. אני חושב שבאמת, הרי מי שמקשיב לזה עכשיו, יכול להיות שהוא בן אדם פרטי, יכול להיות שהוא סטארט-אפ, יכול להיות שהוא חברה קצת בצמיחה, 15-20 איש, ויכול להיות גם 70-100. הוא מרגיש כמו איזה בורק קטן, ואין לו מה לעשות עם זה כרגע. אבל נראה לי שמכל השיחה הזאת פה שהייתה עם שני, אנחנו רואים ש... בכל חברה אפשר לעשות את התהליך הזה, מי שאומר שלא זה תירוץ, פשוט להבין את הכאבים, אתם יודעים מה כואב לכם. אם זה לא בחברה כולה, כי אתם לא רואים את התמונה הגדולה, אז יש לכם בצוות איזה כאב קטן. אם זה בסטארט-אפ, אתה רואה את זה עוד יותר טוב, שהתקנה לוקחת לך כל פעם מלא זמן. תמצאו את התהליך הכואב הראשון שלכם, תתחילו לכתוב לו עכשיו אוטומציה, כמו שאני אמר, automate yourself. ובעצם תכתבו טסט, אם זה אומר ככה, תכתבו משהו שמעלה עכשיו גרסה לפרודקשן. תעשו הצלחות קטנות לעצמכם, דברים קלים, עד שלאט לאט זה יתחבר לזה משהו גדול אחד, שיגיע לפרודקשן. ואם אתם חוששים שהדבר הזה מבזבז לכם זמן, נכון, הוא מבזבז זמן בשלב הראשון, אין ספק. אבל בסוף רואים את התוצאות די מהר ואפשר להחליט אם זה מתאים או לא. ובשביל זה אתם צריכים גם למדוד את עצמכם. אל תעשו את זה ותגידו זה הצליח, לא הצליח, זה לא שחור לבן. תמדדו את עצמכם תוך כדי, תראו כמה זה משפר לכם את פתרון הבאג הבא, או פתאום את הפיתוח של הפיצ'ר הבא, או פתאום כמה הפרודקט שלכם מחייך כל בוקר, פתאום הזווית, השיפוע של החיוך גודלת, כנראה משהו טוב קרה, וזהו, זה הכל. אולי יש עוד דברים ככה, ו...
יופי, היה באמת מעולה. פרק גדול. תפתחו, תלמדו, תמשיכו לקרוא על זה, ותכתבו לנו באמת בקבוצה. תודה יאללה, רבה, חן.
תודה.
ותודה
תודה, שני. תודה מאזינים.
היה כיף. נתראה יאללה, בפרק הבא.
נתראה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.